טוב, שלום לכולם. ברוכים הבאים לעוד פרק של אם במלחמה עסקינן. הרבה זמן לא עלו כאן פרקים. אני מודה שהיה לי קצת קשוח לג'נגל בחיי האישיים, בעבודה, במילואים, במעבר הדירה שהיה באמצע. אז לקחתי ברייק יזום קטן, והנה אני מספיק מוכנה עכשיו ומספיק בשלה ומספיק במקום שלי כדי לחזור ולהקליט. ואני ממש ממש שמחה שהספתח שלי לחזרה זו את, דורית. היי.
היי.
איזה כיף שאת פה.
איזה כיף לי להיות פה.
את מאירה משהו משהו.
איזה כיף.
מאירה באלף.
ברור.
טוב, אז דורית וולפסון, היא יועצת קריירה, מרצה ומנטורית לחיפוש עבודה.
נכון.
והיא הגיעה כל הדרך לרמת גן מנתניה כדי להתארח בפודקאסט בפרק של היום, ולדבר איתנו בעצם על שינויים תעסוקתיים בעקבות המלחמה, בעקבות המילואים הארוכים, ובעצם המשבר הזה שחווינו כאן כל אחד בדרכו שלו. אז היי, בוקר טוב.
בוקר טוב.
הקדמה נורא ארוכה.
הקדמה מצוינת.
איך אני תופסת אותך הבוקר? איך את?
באנרגיות טובות, בשמחה, ברצון להיות פה. אני מתרגשת, אני מודה.
כפרה עלייך, אני נורא מתרגשת גם.
איזה כיף.
טוב, אז נצלול?
נצלול לפה, נצלול לפרק. Let's drill down.
נתחיל בשאלה הקבועה שאיתה אני מתחילה. אני מודה שהשאלה כאילו מתחילה קצת להיות לי קשה להכיל כבר, אבל אנחנו לא נוותר עליה ונשאר בה.
כן.
וצפרי לי איפה תפס אותך בוקר השבעה באוקטובר.
אוקיי, אז בוקר השבעה באוקטובר אני מתעוררת בבית שלי בנתניה, כש9 בבוקר אני רואה המון שיחות שלא נהנו, אמא שלי חברים, מסתכלת על הטלפון ואני אומרת, מישהו מת. אם כולם מחפשים אותי ב9 בבוקר ביום שבת, מישהו מת. אני הולכת לראות מה קורה, מרימה טלפונים, מבינה שיש עניין בעוטף. עכשיו אני רגע אעשה איזשהו חיבור, בעלי מעוטף עזה, במקור.
מאיפה בעוטף?
מושב יתד, מועצה אזורית אשכול.
כן.
כשאנחנו היינו אמורים להיות בשבעה באוקטובר בעוטף, בשמחת תורה.
אצל המשפחה שלו בעצם?
כן, אצל המשפחה שלו במושב. ויצא שלא נסענו כי קבענו משהו אחר, ואני מה שנקרא לא הסכמתי לבטל, יצא איכשהו שאנחנו לא היינו שם. ואני מראה את בעלי, ואני אומרת לו, קום. יש מלחמה. וכך אנחנו מתחילים כשאנחנו בטירוף, כי המשפחה שלנו נמצאת בממד מאותו רגע, ושם מתחיל בעצם הסיפור. הסיפור של רגע איפה המלחמה פוגשת את המשפחה, איפה המלחמה פוגשת כל אחד מאיתנו, בעצם אותי, את בעלי, רגע בנקודה שבה שנייה, מה קורה, ואנחנו חיים מדקה לדקה, משעה לשעה, ביומיים האלה. עד שבעצם חילצו את המשפחה שלנו מהממד, באיזושהי שיירה כזאת של רגע להציל אותם, להוציא אותם משם.
ומשם, כמה שעות?
אחרי 30 שעות בממד.
וואו.
כן. כשבעצם יש איזושהי הבנה, כשאנחנו יושבים מול החדשות, ואנחנו משעה לשעה, אנחנו בעצם מסתכלים, ואנחנו רואים שמתקשרים מיישובים שונים, מקיבוצים שונים, וזה כל האזורים שאנחנו מכירים, שהסתובבנו בהם, שהיינו מטיילים בהם. ואנחנו מבינים שיש סיכוי שעוד רגע אנחנו רואים את המשפחה שלנו, את המושב שלנו בחדשות, ואלה רגעים של אימה, אלה רגעים מאוד קשים, אפילו רגעים מכוננים בדרך שלי, בדרך שלנו, בכל מה שקרה לנו, וכך עוברות השעות משעה לשעה, ואנחנו מאוד 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 בלחץ, מאוד גם מבינים כבר מה קורה. אני ככה רוצה להגיד גם שזה היה משהו שהוא מאוד מאוד אישי. זאת אומרת, אנחנו היינו אמורים להיות שם. זה היה ברגע האחרון שלא נסענו, ומבחינתנו כל רגע אנחנו מחכים לעדכון מה קורה עם המשפחה שלנו. וזהו, עברו ה-30 שעות, הייתה חדירת מחבלים. היה ניסיון גם למושב, איכשהו הגיע כוח של צבא, ובאמת הצליחו שנייה להתגבר על כל מה שהיה שם, מבלי לצלול יותר מדי לפרטים. והם ניצלו, המשפחה שלנו ניצלה, הצליחו מה שנקרא לברוח, ממש. ומאז זה גרם להרבה שינויים, הרבה שינויים אצלנו כמשפחה, כל אחד בדרך התעסוקתית שלו דרך אגב, ורגע שנייה איזושהי הסתכלות מחדש על, אפילו על החיים.
אני אגיד, אנחנו בפודקאסט, אז לא רואים אותנו, אבל את מספרת את זה בעיניים שלך ממש נוצצות.
נכון.
כי זה ממש, כן.
זה מאוד רגיש. זה באמת היה משהו שזה כאילו, זה הכי שלך.
לגמרי. אני שמחה שלא ויתרתי על השאלה של השביעי באוקטובר.
לא ידעת את זה לדעתי.
לא ידעתי את זה, לא. לא ידעתי את זה עלייך. טוב. אז נצלול.
נצלול במעבר אחד.
כן. לנושא שלשמו התכנסנו.
כן.
יועצת תעסוקה, מנטורית לחיפוש עבודה, יועצת קריירה, מרצה, מלא טייטלים, אבל כולם נכונים.
ממש.
בואי תסבירי לי רגע, לפני שאנחנו נכנסות לתוך הצמיחה בעת משבר הזו ושינויים תעסוקתיים בתוך משבר, בואי תסבירי לי רגע מה זה אומר יועצת קריירה.
אחלה מעולה. אז יועצות קריירה, בעצם תפקיד, אני חושבת, עבודה עם שליחות מטורפת. בעצם המטרה היא לעזור לאנשים רגע להבין מה הנקודה שבה הם נמצאים מבחינת תעסוקתית. לאן הם רוצים לכוון, ואז יש פה איזושהי הסתכלות מאוד מאוד רחבה על האדם. זאת אומרת, זה לא רק מה עשיתי אני כוורד או אני כדורית, מבחינת כל התפקידים או הדברים שהתעסקתי בהם, לרגע כמכלול, מי אני, מה אני אוהבת לעשות, למה תמיד התחברתי, מה אני אוהבת לעשות בשעות הפנאי שלי, מה אני אוהבת לעשות בשעות הפנאי שלי. ורגע משם שנייה לחבר לחוזקות, ליכולות, לאן אני רוצה לכוון, מה אני רוצה לעשות קדימה. התפקיד של יועצות קריירה זה שנייה לעזור לאדם לעשות את הדרך, זה איזשהו תהליך אימוני, לחקירה עצמית ברמה התעסוקתית. עכשיו, הרבה פעמים יש אנשים שמגיעים כי הם בצמתים, והם רגע רוצים להבין האם אני רוצה להמשיך באותה דרך שהלכתי עד היום, או להתחיל לחפש כיוון חדש.
זאת אומרת שהם כבר יש להם איזושהי קריירה.
נכון, והם רוצים לעשות משהו חדש. אני לא יודעת מה זה, אבל זה לא עובד לי, ואני עכשיו בנקודה שבא לי חדש, ואני רוצה להתחיל לחקור. הדרך היחידה כדי להגיע לתשובות היא חקירה עצמית. החלק השני שאנשים בעצם מגיעים ליועצת קריירה, זה בעצם במקומות שבהם הם רוצים להתמודד לכל מיני משרות, והם חווים איזשהו קושי, אם זה רגע להבין לאן לכוון, אם זה בכלל להבין את שוק העבודה, שנייה מה הדרישות, מה מבקשים היום, אם זה שנייה לעמוד בכל מיני סטנדרטים שמאוד מצופים היום, אז הם מה שנקרא מגיעים רגע כדי לקבל את החיזוקים האלה, אם זה לבנות קורות חיים, פרופיל לינקדין, הכנה לרעיונות, רגע לעשות את כל הסדר הזה, כדי שמה שנקרא למקסם את החיפוש. אז זה ככה בגדול.
אז זה בעצם, זה יכול לתפוס בן אדם בכל שלב בחיים שלו. זה יכול להיות ממש בסיום לימודים אקדמיים, בסיום לימודי איזשהו מקצוע.
חד משמעית.
הוא יכול להיות גם באמצע, אחרי תהליך של כמה שנים של איזושהי קריירה.
חד משמעית. הנועצת הכי צעירה שלי היא בת 24, הנועצת הכי מבוגרת שלי היא בת 54.
וואו.
כן, יש ממש, את רואה איך כל אדם בשלבים שונים בחיים, זאת אומרת שנייה רגע, רוצה להבין לאן הוא מכוון, האם בכלל נעים לו אם משהו התחיל לכוון, או שזה לא נעים, אנחנו מדברים על סטודנטים, כן. או לחלופין אנשים שהם כבר הגיעו לאיזושהי משרות בחירות, או לאיזושהי אולי אפילו תקרת זכוכית, ומה שהם עושים, אומרים, רגע, לא בא לי את זה יותר, ברמה הכי בסיסית, לא כיף לי, בוא נראה מה אפשר לעשות שיהיה כיף, כזה.
וואו, וזה ממש מסתכל, זאת אומרת, זה לא רק קורות חיים יבשים, זה לא הרזומה שלי במקצוע, ומה עשיתי, ואיפה זה, ואיזה תפקיד, ואיזה וי סימנתי, אלא כל המכלול שלי כמח...
כאדם, כן. כאדם.
כאילו זה שאני אוהבת, לא יודעת, ליצור נרות, ישפיע על, על איך את התפסי אותי כיועצת קריירה.
חד משמעית, לצורך העניין, אם את ורד מספרת לי, אני אוהבת ליצור נרות. מעניין, אני ארצה לצלול לזה, אני ארצה להבין מה את אוהבת בזה. עם מי את אוהבת לעשות את זה? את אוהבת לבד, את אוהבת עם אנשים? בא לך להתפרנס מזה? ואז אני אתחיל לשאול אותך שאלות על... פרדיגמות יותר מוקדמות שיש לך למשל מהילדות, רגע התייחסות לכסף, רגע האם יש בכלל איזשהו עניין של חייבים לעבוד בארגון גדול ושנייה ללכת להיות שכירים, או שיש פתיחות שנייה אולי תעשי סדנאות, זה איזשהו משהו שיכול לעלות, רגע כקו מחשבה, אפילו ברמה של אם את זורקת לי משהו, אני ארצה להתחיל לחקור את זה איתך. ובהתחלה מה שיעלה זה כנראה איזשהו פחד, חשש, שנייה לא, כי מה שחדש לנו הוא הרבה פעמים לא מוכר. ואז יכול להיות טיפה מאיים. את זה אנחנו מקלפות, מורידות את זה, ואנחנו מתחילות לחקור פנימה. לפני שהחלטנו, לא חייבים להחליט, לא חייבים להחליט, הולכים לאנשהו. רק מתחילים לחקור מה קורה. וככל שצוללים פנימה, מתגלות כל מיני אמיתות. זאת אומרת, האדם מגלה שהוא בכלל מאוד מאוד תחרותית, או מישהי מגלה שהיא מאוד מאוד אוהבת מחקר, והיא בחיים לא עסקה במחקר, או לחלופין מישהי שרוצה לעשות למשל סדנאות, אבל רגע שנייה, יש הרבה פרוצדורה סביב הדבר הזה, ולהבין מה זה מצריך. אז את כל החקירה הזאת עושים ביחד, אם אנחנו מדברות על איזשהו שינוי. ואיך אנחנו מדברות עכשיו על מישהי שרוצה לחפש עבודה חדשה, אז יהיו את החלקים הכביכול, הצ'קליסט הזה, בסדר? השנייה קורות חיים, ושנייה רגע את כל הדברים שצריך.
טוב, אפשר שלא, כן.
בדיוק. אז זה לגמרי לא יבש ורק זה, אבל זה מתחבר בנקודות מסוימות.
וואו, זה ממש קצת כמו פסיכולוגיה, אני לא יודעת, פסיכולוגיית קריירה, זה לא פסיכולוגיה תעסוקתית, אבל זה כזה מתקרב לתחום.
את ממש צודקת, הרבה פעמים נשים מגיעות, אני חושבת שזה מאוד תכלסי, ואז אני תמיד אומרת להן, תקשיבי, רוב הסיכויים שבפגישה הראשונה שלנו, התפקי. ואז אני כזה, רגע, מה?
וואו.
כן, הגיע אליי מישהי, קבענו פגישה, ולא ידעתי שזה, שבעצם הפגישה הראשונה זה המולדת שלה. אם הייתה אומרת לי, הייתי אומרת לה, לא ניפגש בפעם הראשונה, כי מה שקורה כשאנחנו בעצם מציפים את כל הרצונות, את כל החולמות, מתחת לזה מסתתר פחד ופער בציפיות, ופער בין איפה שאני רוצה להיות לאיפה שאני באמת אולי, וזה מעלה המון המון רגש.
זה מאוד מציף.
מאוד. אז יש פה תהליך שהוא רגשי, זה אף פעם לא רק יאללה הולכים לשם, הולכים לשם, כי יש המון המון דברים שהם רגע מעלים לנו, כל מיני רגשות, והם לא רק חיוביים, והם לא רק, יאללה רבק, אני עושה שינוי, זה אף פעם לא רק במקומות האלה, וחשוב להבין. ואת אמרת פסיכולוגית, וזה תמיד נורא מצחיק אותי, כי בסוף מה שאני עושה עם נשים, הוא כביכול איזשהו תהליך של ייעוץ, ואני לא פסיכולוגית, אבל הרבה פעמים מהשיחות הן אומרות, וואי דורית, את כמו הפסיכולוגית שלי, זה נורא 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 מצחיק, אבל בגלל שיש את המקום, המרחב הבטוח הזה שנייה, לפתוח את כל מה שכואב, לפתוח את מה שבאמת בא לי, בא לי עכשיו להרוויח 40 אלף שקל. יש נשים שקשה להן להגיד את זה, ופתאום שיש מרחב שבה אני אומרת, אחלה, מדהים, מה עוד? איזה מדליק זה, אני יכולה להגיד מה שבא לי במרחב הזה. אני יכולה להציף את כל החלומות שלי, אני יכולה להגיד כמה אני רוצה להרוויח, מה אני רוצה לעשות ביום יום, כשיש לפעמים אנשים שהם במסגרות, חברים, משפחה, אין לזה מקום. את תגידי שאת רוצה להרוויח 40 אלף שקל? אולי את לא בסביבה שמעודדת את זה. סביבה מאוד מאוד חשובה, ואנחנו בהמשך נתחבר אליה.
וואו. אני אגיד גם שזה מאוד שונה מפרטים יבשים, מחיפוש עבודה נניח בלינקדין.
אני מסכימה.
שזה מאוד כאילו, את יודעת, את מסמנת את התיוגים האלה של החשיבה מחוץ לקופסה, וטים פלייר, ובלה בלה 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 בלה. וכאילו בסוף זה לא באמת נוגע לנפש של האדם.
אז אני אגיד לך מה, אחד הדברים שאני הכנסתי, בעצם אני נוגעת בלינקדין, באחד מהמפגשים כשאני עושה עם נשים תהליך של רגע חיפוש עבודה, שזה ממש ליווי שלהם.
רק עם נשים? לא.
לא, אבל קהל היעד שלי אותו אני, מה שנקרא, מבינה, מחוברת, עברתי, אני אימא, את זה אני מבינה, איתן אני אוהבת לעבוד, אבל הרבה פעמים מגיעים אליי גברים, אומרים לי, מאוד התחברתי לתכנים, או אשתי המליצה לי עלייך, אז, אז גם גברים באהבה ובשמחה, פשוט אני, מה שנקרא, אני מבינה את ה, נגיד תסמול את המתחזה, מאוד מאוד פוגשת נשים הרבה יותר מגברים, אז זה משהו שאני נורא מבינה, אני יודעת לתפוס את זה, אז הקהל יד הזה הוא אני, הקהל שלי הוא אני.
אתה להגיד במשפט מה זה תסמול את המתחזה?
כן, תסמול את המתחזה זה בעצם כשאני מרגישה שאני לא מסוגלת לעשות משהו, או שאני לא מקצועית, או שאני לא מספיק יכולה להתקבל למשהו, למרות שיש לי את כל היכולות, כל הכישורים, אפילו יש לי כנראה ניסיון, ועדיין אני מרגישה לא מספיק.
ואני חייף להגיד גם ש... אוקיי, אני לא יכולה להגיד את זה על כולן, או על כולם, אבל יש נקודות וניצוצות מהדבר הזה, לדעתי, בכל אדם.
מסכימה.
מסכימה. בעצימות אחרת.
מסכימה.
אוקיי, התחלנו רגע לגעת בנפש. ואת יודעת, אם במלחמה עסקינן, אז המלחמה הזו, קודם כל, היא משבר.
חד משמעית.
אני חושבת שהמשבר האחרון שחווינו לפני המלחמה הייתה הקורונה, מגפת הקורונה, ובא לי לשמוע ממך איזה מקרים, אני אקרא לזה, את פוגשת אצל הלקוחות שלך שמגיעים אלייך בעת המלחמה הזו. האם יש לזה באמת איזשהו קשר? האם את מרגישה שהמלחמה, שהמשבר הזה הביא לתחושות של פתאום רגע, מה אני עושה? האם אני במקום הנכון? את יודעת, על אחת כמה וכמה מילואים ניקים שפתאום יוצאים משגרת החיים שלהם, יוצאים רגע מהעבודה לאיזה כמה חודשים טובים, אני חושבת שאני דוגמה חי על הדבר הזה, יוצאים מהשגרה שלהם לכמה חודשים טובים, חווים איזה משהו אחר ופתאום חוזרים ולא מסוגלים בכלל, כאילו לא מבינים מה הם עושים, למה, איך הם קשורים, יש לזה עוד הרבה פרמטרים אחרים, כמובן שזה לחימה ואדרנלין של מלחמה וזה, זה משהו אחר לגמרי, אבל גם רגע בעבודה עצמה, כמקצוע, כעשייה יומיומית. שאלה מאוד ארוכה.
לגמרי, לגמרי, אבל זאת שאלה ארוכה לנושא שהוא באמת עמוק, לנושא שרגע הוא גם רחב, אז אני רואה, אני אגיד לך משהו, המלחמה פגשה את כולנו. בסדר? בוא נתחיל מזה. שאלת אותי איפה הייתי בשבעה באוקטובר, אותי כיועצת קריירה, פגש אותי. אין מישהו שהמלחמה לא נגע בו, לא נוגעת בו ביום-יום. ואם אני יכולה רגע לקשר את זה לאוכלוסייה שהיא מה שנקרא עושה מילואים, אז אני יכולה להגיד לך שיש לי נשים שאני מלווה, שהן מילואים ניקיות, בסדר? תקופה ארוכה אני יכולה לא להשיג אותן, ואז הן חוזרות אליי, בואי נעשה עוד הדרכה, בואי נעשה זה, חוזרות למילואים, בסדר? כי מה שנקרא...
כאילו נעלמות באמצע תהליך.
יכולות. לא הרבה זה קורה, בסדר? כי הרבה פעמים הן לא ייכנסו, הן יבינו שהן בזמינות. למשל, כאלה שנכנסות למקום מאוד מאוד מסווג, או דברים כאלה, אז שנייה, אנחנו רגע נבין מתי נכון לעשות את זה. ולמשל, הבאתי מישהי שהיא מילואים ניקית, דרך אגב, היא מצאה עבודה, אני אספר,
yes. הייתה,
כן, משקית נפגעים, עשתה תפקיד oh. מדהים, 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 אולי בין התפקידים הכי, מה זה הכי, הכי רגישים שיש, מהבחינה הזאת של נוגעת בכאב של המלחמה הזאת.
וקשים.
מאוד קשים. תפקיד מאוד מאוד קשה. כל פעם שהייתי נדבת, הייתי אומרת, תקשיב, אני מעריצה אותך, והייתה אמרת לי, כל בסדר, אני כאן מאהבה. ועשינו תהליך שבעצם היא הגיעה מהורה, עשינו תהליך מלא, רגע לעשות את ההתאמה לכל הדברים, שנייה גם חקירה פנימית, ובסופו של דבר אותה מילואים ניקית, בעצם היא סיימה את ה... היא נתנה שנה, והיא נתנה המון, וככה היא כמובן עוד תתנדב ותעשה את הדברים, אבל היא הגיעה לנקודה שהיום היא מנהלת משרד ורווחה בחברת הייטק,
וואו.
שזה מטורף, כן, זה מטורף.
מעבר מאוד חד מחינוך.
מאוד חד, אבל בעצם הצלחנו לעשות את כל ההתאמות, גם בסיפור שלה וגם בקורות חיים וגם רגע בהכנה לרעיונות, מהדברים שהיא עשתה, בסדר? כי תמיד אנחנו נוגעים איכשהו, מהדברים שהיא עשתה גם בהוראה, בכל מיני תוכניות שהיא ריכזה ובהפקות שהיא עשתה, לתפקיד שלה כמשקית נפגעים, בסדר? שיש שם הפקה מטורפת מדי יום, אוקיי? לרגע איך זה יכול להתכתב בתפקיד החדש שלה, שזה בעצם הליבה של למה אנשים מגיעים ליועצת קריירה. עכשיו אני יכולה להגיד גם שהרבה פעמים יש איזשהו קושי, שנייה רגע, איך אני חוזרת לחיים שלי? איך אני עכשיו מחפשת עבודה? כשאני באתי מהמלחמה, אני ראיתי את הדברים הכי קשים שיש. ושנייה רגע לעשות את המקום של איפה אני בתוך הדבר הזה, ואיפה אני גם רגע בשביל עצמי. אז יש פה איזשהו מעבר שמאוד מאוד דק, מאוד מאוד רגיש, בסדר? זאת תקופה, אם הקורונה הגיעה כאיזושהי מגיפה ופקדה את כולנו, ואוקיי, אין לנו מה לעשות, רק... מה שנקרא לי, להתמגן עם מסכה. אז פה רגע זה מדובר בחיי אדם, ויש פה איזשהו ערעור נוסף, בזמן מאוד מאוד קצר, של הדבר הכי בסיסי שיש לנו בחיים, שזה תחושת ביטחון. וככה גם הרגשנו עם הקורונה. רגע שנייה, כל היה טוב, יכולנו להסתובב בסופר, היום לא. אותו דבר, אז, יותר נכון, אז זה היה רגע, אי אפשר ללכת לסופרים. היום אותו דבר. אני אומרת, רגע, אני אסע לתל אביב, ומה שעובר לי בראש זה... אני רק מקווה שלא יהיה מחבל שירסס אותי בדרך. כן. זה מאוד מאוד מתחבר לעולמות של המלחמה.
שלא תתפוס אותך חזקה. ו...
עם הזקה עוד, אני אומרת...
אפשר להתמודד, כן.
ממש, כי כל פעם יש איזשהו איום חדש, והכל קשור למלחמה, ומה שאני עוברת זה מה שאנשים ביום יום עוברים. אנשים שמחפשים עבודה, נשות מילואים ניקין, שהן באמת מחזיקות משהו שהוא מטורף בעיניי, ואנחנו, מה שנקרא, יש fully respect לדבר הזה, כי זה... שנייה לא יאמן בזה, בכל כך הרבה דרכים שונות, אבל המקום הזה של רגע מילואים ומלחמה וחיפוש עבודה, זה משהו שהוא מאוד מאוד מאתגר, כי אני לפעמים לא פה ואני לא פה, או שאני ממש פה ואני ממש פה, וזה מאוד מאוד קשה לעשות את המעברים האלה.
אני חושבת שגם השוני מהקורונה, זה שלקורונה עוד יכולת ברמה מסוימת, או חלק מהאנשים יכלו להישאר אדישים.
נכון.
ולטראומה הלאומית שאנחנו חווינו פה, אין אדם שנשאר אדיש לדבר הזה, אי אפשר, זה בלתי אפשרי. אז אין אדם שזה לא חלחל אליו.
ממש.
האם זה נפוץ בתקופת המלחמה? האם את מרגישה איזושהי עלייה בצורך לשינוי תעסוקתי? זה... מאז שהמלחמה פרצה, ומילואים ניקים שחוזרים הביתה, והאם זה באמת פוגש אותם בשלב של אמצע קריירה פתאום, שהם מחליטים שהם לא במקום הנכון, והם רוצים לשנות כיוון?
אז אני יכולה לחלק את זה לשני דברים. יש את האנשים שמה שנקרא בואי ניקח את נשות מילואים ניקים, בסדר? אם תבוא אליי איזושהי, למשל אישה, שעכשיו היא אוחזת בהמון המון גזרות, בעלה כבר שנה עבר למשל מעזה ללבנון, והיא עכשיו עם שלושה ילדים, עבודה תובנית, ומשום מקום היא גם תגיד, אני חייבת לעשות שינוי קריירה, יכול להיות שהדבר שאני אגיד לה, תקשיבי, כל פעם שינוי אחד. אם עכשיו את אוחזת בהמון המון גזרות, אולי יישווה רגע לעשות איזושהי שיחה שנייה להברר את התחושות, להברר את הרצונות, להחליט מה עושים בטווח הארוך יותר, כשזה עוד איקס זמן, למשל, כשטיפה העומס עלייך יירגע, בסדר? מהמקום הכי אישי, מהמקום שהכי רואה אותה, בסדר? ואז נתחיל לעשות איזשהו שינוי, כי אי אפשר לאחוז כל כך הרבה, זה באמת המון.
כן.
אז זה מצד אחד. את יכולה גם לראות אנשים שמהצד השני, שנייה, המלחמה הביאה אותם למקום של, אני לא נשארת במקום שהייתי בו. אני לא יודעת מה זה יהיה, אבל אני הולכת לשנות.
כי מה אבל? כי מה התערער? כאילו מה, איזושהי תחושה של החיים קצרים מדי? כאילו הכל פה לא יציב וצריך...
אז יש מושג מאוד 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 מוכר מעולמות הטראומה, שבעצם הרבה פעמים אחרי טראומה יש אנשים נורא חוששים שזהו קרה סוף העולם, ומפה אני לא אשתקם יותר. אבל הרבה מחקרים הראו על תופעה מדהימה שקורית, שנקראת צמיחה פוסט-טראומטית. שמה קורה? אחרי טראומה מאוד מאוד גדולה, בעצם הבן אדם, אנחנו כאנשים, אנחנו אומרים, אנחנו רגע בהסתגלות, שנייה, ואז פתאום מתעורר איזשהו רצון או צורך, רגע, אני רוצה משהו אחר, אני רוצה לחיות בעצם. זה מה שקורה. ואז מהמקום הזה אנשים עושים שינויים. את יכולה לראות אנשים שפתאום מאוד מאוד משקיעים, יאללה, אני עכשיו מוצא את הזוגיות שכל כך חיפשתי, אני עכשיו עושה את השינוי קריירה שתמיד חלמתי, או אני עכשיו מתחיל לרוץ מרתון. כי פתאום מהדבר הזה שהיינו במקומות הכי נמוכים, הכי מפחידים, הכי תחושת חוסר ביטחון, חרדות לצאת מהבית, אני רוצה חיים אחרים עבורי. ואם אין לי שליטה על כל מה שקורה בחוץ, יש לי שליטה על מה אני עושה או עושה, אני אתחיל לייצר איזשהו שינוי בחיים שלי. ואז את רואה המון אנשים שעושים שינויים.
וואו. בא לי לשאול אותך רגע, לשים שנייה, תכף נחזור למחפשי העבודה, ולנשות המילואימניקים ולמילואימניקים עצמם. בא לי רגע לשאול אותך על שוק העבודה במלחמה הזו. מה את יכולה לתאר לי איזה שהוא תהליך, אם היה בשוק העבודה, איך הוא היום, איך היחס לנשות המילואימניקים ולמילואימניקים עצמם, האם היו צריכים לעשות איזשהם, אני בטוחה שכן, אני פשוט לא יודעת,
ברור.
כמוך, שינויים ארגוניים של התאמה מחדש, פתאום כוח אדם הרבה חסר,
נכון.
או שצריך להתחשב יותר, וכזה כל השגרה משתנה לגמרי.
נכון. אז בעקבות המלחמה קרו כמה דברים. א', ראינו שיש חברות שצמצמו פעילות, שלמשל משקיעים החליטו לא להשקיע יותר, ואז קרו כל מיני דברים. חברות שסגרו פעילות בישראל, חברות שצמצמו תקנים מסוימים, וראינו איזשהו שינויים מהבחינה הזאת של מקומות עבודה שהצטמצמו. זה מבחינה אחת.
ואז... זאת אומרת ששוק העבודה בעצם נחלש. כאילו, המשרות קטנו.
במידה מסוימת, ומאוד קשה לי להגיד את זה חד חד ערכי, כי אני גם חוויתי דברים אחרים עם לקוחות.
אוקיי.
אבל כן, ראינו את זה, זה קיים, זה לא שאנחנו רגע מייפים את המציאות, יש את הדבר הזה. הדבר השני שקורה זה שבגלל שגויסו המון המון אנשים, פתאום יש מקומות שבהם אין את האנשים שעשו עבודה, אז היה איזה שהם גיוסים שמאוד מאוד מיידיים, רגע למלא את הידיים, את המוחות, העובדים, שנייה, בואו ניתן מענה, כי התפוקה צריכה להמשיך, והביזנס צריך להמשיך, מה שנקרא, לקיים את עצמו, אבל אין לנו אנשים. אז גם מהמקום הזה פתאום היו גיוסים, גיוסים קצת אחרים, קצת שונים, אבל היו גם גיוסים. אני כן יכולה להגיד שיש תפקידים, למשל, שפתאום את רואה שיש פחות תקנים במשרות האלה, למשל, ויש גם איזושהי ירידה בשכר. זאת אומרת, אם בעבר הציעו X פלוס 5,000 שקלים, היום מציעים X, היום מציעים X מינוס 3.
על אותה משרה.
על אותה משרה. על אותן שנות ניסיון, בסדר? כי יש ביקוש יותר גדול. עכשיו, אני לא אומרת שזה בכל התחומים, אני מאוד מאוד אומרת, רגע, יש פריזמה מאוד רחבה, אבל כן אנחנו רואים את השינויים האלה, ואני כן אגיד יותר מזה, בסדר?
אגב, בעצם ארגונים, אני רק כדי להבין את מה שאת אומרת עד הסוף, בעצם ארגונים, לצורך העניין, מילואימניקים יצאו למילואים, וארגונים נשארו ללא עובדים בתפקידים מסוימים, במשרות מסוימות, והיו צריכים לאייש את המשרות האלו, וזאת אומרת שהם עשו איזושהי כאילו דאבל העסקה. כי יש עובד שפשוט נמצא במילואים, ועובד אחד נוסף שממלא את התפקיד שלו, ובעצם כשהמילואימניק יחזור, אז יהיו שניים שעושים את אותו התפקיד.
זה במצב אופטימלי שלחברה היה את הכסף, והחליטה לגייס אנשים, והיא צריכה למצוא אנשים בצורה מיידית כדי לתת מענה. מיידית אני אומרת גם תוך חודשיים שלוש, כי פתאום מאיפה תייצרי את התקנים. במקרה פחות טוב, הרבה חברי צוות עשו עוד תפקידים, בסדר? אם אנחנו כן. מדברים רגע
שלא... עבודה התחלקה.
בדיוק, ואז היה עומס על המילואימניקים, אוקיי, מבחינת העשייה שלהם, וגם היה עומס במקומות העבודה, אז שנייה, גם זה משפיע על הארגון, וגם זה משפיע, לפעמים אין מקום לצמיחה או להתחדשות, כי להביא אנשים חדשים, כי עסוקים בלתת מענה לכל העובדים, שהם שנייה רגע עם הלשון בחוץ, גם זה קורה בעקבות זה.
נכון, את יודעת, אנחנו אומרות את זה עכשיו בכל רם, וברור לי שזה ברור לכולם, אבל לא מדברים על זה, על זה שהעומס על המילואימניקים שהוא עומס מטורף, בחיים האישיים שלהם, שאנשים, אני לא יודעת כבר כמה סבבים הם עשו וכמה ימי מילואים, כל האנשים המטורפים האלה, באמת, כל כך הרבה הערכה, כמה הם סוחבים עליהם, אבל בסוף העומס שלהם הוא מעמיס גם על המקומות העבודה שלהם, גם על שוק העבודה.
לצורך העניין,
השפעה ישירה.
בדיוק, כאילו אין דבר כזה שאני עושה משהו, שאני חלק מקבוצה, אני חלק מצוות, ואני רק פועל וזה אין אדוות על אף אחד. אין דבר כזה. כשאני זזה, חברות הצוות שלי צריכות לתת יד, בסדר? עכשיו, זה לא שאנשים לא נרתמים, לא עוזרים, יש תמיכה, זה הכל בסדר. אבל רגע להבין את ההשפעות האלה. וגם זה שזה לא תמיד קל מאוד מאוד, כאילו רגע השנייה, בוא נגייס מאוד מאוד מהר אנשים חדשים. זה לא תמיד קל, ולפעמים גם החליטו להשאיר את זה כמו שזה, ולא גייסו אנשים.
כן. אז אני קטעתי אותך קודם, אמרת שבעצם היו שני תהליכים שקרו במקביל. אז היה לנו את התהליך של האנשים שהיו צריכים לסגור ולקצץ ולהשקיע פחות.
נכון.
כסף, פעילות וכו'.
נכון.
ובמקביל היה תהליך של גיוס דווקא.
נכון, של תקנים חדשים שנפתחו, דברים חדשים שנעשו. בסדר, אני יכולה להגיד לך שאני ליוויתי אנשים שמצאו עבודה, והם לא חיפשו כזה הרבה זמן, בסדר? חודשיים, שלושה חודשים, זה טווח סביר, גם לשנים קודמות. בגלל זה נורא נורא קשה לי עם הדיכוטומיות הזאת של שוק העבודה נפגע, אין עבודות, זה הרבה פעמים מה שהסביבה שלנו מספרת, מה שאנחנו שומעים, בגלל זה אני לפעמים גם אומרת לאנשים, שימו קצת אוזניים, בסדר? כי מה שאני שומעת זה גם מה שאני אחווה במציאות. אם כל הזמן אומרים לי אין משרות, אין עבודה, שוק העבודה לא לטובתי, זה גם מה שאני אחווה. בסדר? כן. אם אני רגע אחליט, אוקיי, אני מבינה שיש אתגר, אני מבינה שיש קושי, אבל עובדה שאנשים מחפשים עבודה, אנשים מתקבלים לעבודות, אנשים כן הצליחו עדיין בשנה המטורפת הזאת למצוא עבודה, אז זה לא רק, אנחנו לא רק ברע וזהו, ואין עתיד, אין תקווה, אין חלום, מה שנקרא.
כן. ואיך השוק היום?
אז אני אגיד לך שמהחוויה שלי יש אתגרים, בסדר? יש איזשהו level up שמועמדים ומועמדות צריכים לעשות. אם פעם היינו פשוט מכינים איזה קורות חיים ויאללה נשגר ומתקשרים אלינו, היום זה לא ככה. היום באמת יש המון עניין של להכניס את הנטוורקינג, בסדר? רגע, איפה אני מתקשרת את זה שאני מחפשת עבודה? איפה אני רגע יוצרת קשרים? מדברת עם אנשים שאני מכירה? כדי שיצרו חיבורים לחבר אותי למשרה הבאה. איפה אני מעלה פעילות בלינקדין, שזאת רשת חברתית מקצועית עסקית, ולא רק בפנאי באינסטגרם, יאללה, מה אנשים שתו או אכלו לארוחת בוקר, אלא רגע שנייה, מה אנשים עושים ביום יום שלהם? איזה כנס מקצועי יש כזה? ורגע יש איזושהי ציפייה גם לעלות את הרמה, אם זה בקורות חיים, אם זה גם ברעיון עבודה, איך אני מספר את הסיפור שלי? האם אני מבינה עד הסוף מה אני מספרת? האם אני מבינה מה שואלים אותי? יש איזושהי רמה שעלתה שצריך לעמוד בה.
זה בשורות טובות או לא טובות למי שמחפש עכשיו שינוי כיוון?
אנחנו יכולות לשאול את זה על מלא דברים, כמו על כל קדמה, כמו על כל התפתחות, בסדר? כמו שאני יכולה לשאול אותך, AI זה בשורות טובות או לא? תלוי למי, נכון? אותו דבר. כשאני מבינה שיש איזשהו level up, מה שנשאר לי לעשות זה אחד, או להתבאס על זה ולהגיד, אוף, אין עבודות, או הקורות חיים שלי לא מקבלים מענה, או שנייה להבין מה הדרישה היום, השנה 2024, אחרי שנה מאוד קשה של מלחמה, מה אני עושה כדי למקסם? אם אני מבינה שסטנדרט מסוים, יש משחק, בוא ניכנס למשחק. זה רק לעשות כמה פעולות שהן פשוט טיפה שונות, להתעדכן בידע, להבין מה זה מצריך היום.
את מגיעה מרקע שבא לי שתספרי עליו קצת.
אז בגדול אז בגדול אני אספר שאני התחלתי בכלל, סיימתי את הלימודים שלי באוניברסיטת בן גוריון, עשיתי תואר בניהול עם התמחות בהתנהגות ארגונית. כשאני אגיד שכל הזמן שעשיתי את התואר לא הבנתי מה אני עושה שם, בסדר? אני מהאנשים שחיפשו את עצמם בקריירה והפכו להיות יועצי קריירה, אוקיי? אני ממש רגע עברתי דרך מול הדבר הזה. אני בכלל רציתי ללמוד עבודה סוציאלית, אבל זה כבר לפרק אחר.
וואו, אוקיי.
והתקבלתי בעצם לתפקיד הראשון שלי מיד אחרי הלימודים, לתפקיד של רכזת גיוס ומשאבי אנוש באיקאה, כשזה היה תפקיד מאוד גדול, בסדר? זה בדרך כלל לא תפקיד ראשוני. ואני התקבלתי כשהמנהלת שלי אמרה לי, תקשיבי, יש לי מועמדות עם יותר ניסיון ממך, אבל יש בך משהו שאני מזהה עם פוטנציאל, אני לומד אותך כל מה שצריך, בואי. התחלתי את התפקיד הראשון שלי, עשיתי הכל מהכל, הדרכה, גיוס, פרט, פיתוח מנהלים, ובעצם משם יצאתי לחופשת לידה, וכשיצאתי לחופשת לידה, רגע שנייה, חשבתי לעצמי מה בא לי לעשות, לא הייתי סגורה. כשסיימתי את חופשת הלידה, התקבלתי לתפקיד של יועצת תעסוקתית בעמותה, שקדמה, מקדמת בעצם אוכלוסיות גיוון לעבודה בהייטק. זה בעצם מה שעשינו, אנשים הגיעו לעבור תהליך של הסבת קריירה, ללמוד איזושהי הכשרה מסוימת בקורסים שונים, דאטה אנליסט, קסטמר סקסס, דאב-אופס, דברים כאלה. ברגע שנייה לעשות שיפטינג, כשהם לא יכולים לעשות את זה לבד. זאת אומרת, זה לא רק ללמוד את הלימודים, זה גם לקבל איזשהו ליווי שלנו, שנייה מהשלב הראשוני של רגע, אם את מגיעה, מה הכוחות המנטליים שיש בך כדי לעשות שינוי, בסדר? איפה זה פוגש את החיים שלך ביום יום, ואז משם התאמה של קורות חיים, סדנאות, לינקדין, הכנה לרעיונות, בעצם שם התחלתי להשתפשף. ואני משם בכלל רציתי לעשות משהו אחר. אני, יש לי מאוד מאוד נטייה לעולמות הסושיה, לשיווק, ואמרתי, וכשהייתי בעמותה, ביחד עם זה שהייתי יועצת קריירה, גם אמרתי, תנו לי, אני אשמח לקחת חלק בניהול של הסושיה, מרגיש לי שאפשר להרים פה כמה דברים ברמה השיווקית, כדי שיכירו אותנו יותר. ומשם בעצם התחלתי להתקדם, להתפתח, וכשהתפטרתי משם, החלטתי שאני מתחילה לעשות פרילנס. התחילו להגיע לאנשים מפה לאוזן, תעשי לנו שירות של ניהול סושיה. אמרתי, יאללה. ואז באמת התחלתי לעבוד עם איזושהי סוכנות כמה ימים לפני השבעה באוקטובר, וכבר התחלתי לקבל לקוחות, והיו שם גם קצת אפילו מפורסמים, בסדר? כן. פתאום הגיע השבעה באוקטובר, נעצר הכל, נעצר השיווק. הלקוחות בעצם עצרו את הריטיינרים שלי, ואז הבנתי, אוקיי, אני לא עושה את זה. נכנסנו ללב המלחמה, ואני מבינה שאני צריכה למצוא עבודה. רגע, מה עכשיו פעילות פרילנס? שנייה, בוא נמצא עבודה. מצאתי עבודה כסחירה, כמנהלת סושיאל ותקשורת פנים ארגונית, באיזושהי חברה מאוד מאוד גדולה של 1,000 עובדים, כשהדבר הזה ישב תחת המטריה של הגיוס. זאת אומרת, כל החיים שלי, מה שמלווה אותי בעצם מאז שסיימתי ללמוד, זה העולמות האלה של גיוס עובדים, ואז רגע איך פוגשים אותם בעולמות של מיתוג מעסיק, של פיתוח מנהלים, לא משנה באיזה פריזמה, בסדר? שנייה, רגע לתת מענה לדבר הזה. ואז התחלתי לעבוד שם, ואני ורד, אחרי כמה ימים הרגשתי שזה לא המקום שלי. ואנשים אחלה, ואני תקתקת את העבודה מה שנקרא, קלעתי, הבנתי, התחלתי לעשות סושיה, לכתוב ניוזלטר, הכל עובד, אבל משהו לא יושב לי. ואני כל יום מוצאת עצמי בדרך הלוך לתל אביב, וחזרה בוכה. עכשיו, התפקיד הזה צריך בשלב מסוים נסיעות, כשאני ידעתי שיש נסיעות מסוימות, והבנתי שזה הרבה יותר ממה שחשבתי, וכבר יש מלחמה, ויש רגע שנייה אזעקות בכל מיני מקומות שהם מסוכנים להגיע אליהם.
ויש כל יום חדשות קשות.
מאוד. ואני, יש לי את מה שכמעט עברתי בשבעה באוקטובר, ורגע את מה שאני עוברת עם עצמי אל מול הדבר הזה וההתאוששות שלי. ואני הרגשתי שאני לא יכולה לא לעשות את הנסיעות, ושנייה לא להגיע כל יום לתל אביב. משהו הציף אותי, משהו הרגיש לי, לא יושב במקום. התחלתי להרגיש לא טוב, התחילה לחוב לי הבטן. אני מניחה שלחלק מהאנשים זה מוכר, בסדר? הרבה פעמים כשאנחנו במקום שהוא לא טוב לנו נפשית, כל יום נתחיל לראות את זה בפיזי. פתאום כואב את הבטן, פתאום יש מיגרנות.
ברור.
פתאום כזה. אז אמרתי לבעלי, תקשיב, אני לא נשארת בעבודה הזאת. אמר לי, מלחמה, מה נעשה? אז אמרתי לה, אני לא יודעת, אבל אנחנו נסתדר. ותוך כדי מה שעשיתי כל הזמן, זה תמיד בהתנדבות. שעמיצה. יש שיגידו. ותמיד מה שנקרא בהתנדבות, ליוויתי אנשים, הכנתי לרעיונות עבודה, עברתי על קורות חיים, המשכתי לעשות את מה שתמיד עשיתי באהבה רבה, כשזה היה חלק ישיר למה שעשיתי בעמותה ועוד לפני זה. ואז כמה ימים אחרי, פתאום אני מקבלת הודעה בפייסבוק מישהי, אמרתי, היי דורית, אשמח לעזרה עם קורות חיים. ואני אומרת לה, אחלה בכיף, אני מתחילה לכתוב לטיפים. זאת התשוקה שלי, זה הבייבי שלי, ברור, אני אעצה.
כאילו, בעל הנעל, אני כותבת לטיפים בלי עלות, בלי הצעת מחיר, בלי כלום.
כן, כי זה מאיזשהו מקום של...
כי זה בא מבפנים.
ממש. ואז היא אומרת לי, חמודה, לא הבנת, אני, אין לי סבלנות לזה, אני רוצה שאת תכתבי לי את הקורות חיים, ואני אשלם לך. אמרתי לה, אוקיי, בשמחה, עשינו את זה. מאוד מאוד התלהבה, חזרה עם פידבקים טובים. ביקשה ממני הדרכת לינקדין, אחרי זה הפנתה את זה לעוד מישהי שמכירה אותה, אחרי זה גם הכנתי אותה לרעיונות, ואמרתי, וואו, כאילו חזרה בי ורד איזושהי רוח חיות של, את לא הבנת, את לא הבנת, את הלכת לניהול סושיאל, כי רצית את החלק הזה עם, את יודעת, עם האנשים, ורגע להוציא החוצה דברים, אבל בתכלס ללמד בן אדם איך לעבור רעיון עבודה, או לכתוב לו קורות חיים, הפן השיווקי שלי, זה מדהים, זה כאילו שנייה לעזור עם הסטוריטלינג, ושנייה אחרי אני מספר את הסיפור שלי. זה כאילו א' ב', קורות חיים זה מסמך שיווקי לכל דבר. ופתאום מהדבר הזה אמרתי, ברור שזה מה שאני הולכת לעשות, זה מה שאני צריכה לעשות. תוך כמה, ממש ימים, פתאום החלטתי שזהו, זה מה שאני הולכת לעשות. ואני אמר לי, כן, אמרתי לו, כן, אמר לי, אני מאחורייך. לא סיפרתי לאף אחד, בסדר? בשביל לא לשמוע רעשים מהסביבה, רגע, מלחמה, רגע, זה כי מספיק היה לי מבפנים.
את בטוחה, את זה, אולי כן, לא הזמן, אולי...
מה, מי צריך את
כן,
זה?
כן, כן.
כזה.
עצמאית, זה קשה.
כן, זה... כן. ואז כן. אמרתי, אני לא מספרת לי אף אחד. התחלתי לבנות לעצמי את הגנט של מנהלת סושיאל. בניתי לעצמי מי הלקוחות, מה השירותים, מה הגנט. עשיתי צילומי תדמית, לא סיפרתי לאף אחד. יום אחד עשיתי השקה, התחלתי לספר בעצם שזה מה שאני עושה. במקביל לקחתי קורס ייעוץ קריירה מקיף, שנייה רגע לתת מענה לכל החלקים היותר תהליכים, יותר רגע להבין מה קורה פנימה ברמה הרגשית, למרות שאינטואיטיבית זה משהו שמאוד מאוד ידעתי לעשות, ומשם זה נולד. זאת אומרת שגם אני חוויתי איזושהי צמיחה פוסט-טראומטית בעקבות המלחמה, ואני לא יודעת אם אני לא הייתי מגיעה למקום הזה המאוד מאוד נמוך של ה... לבחור עבודה שלא מתאימה לי, או חרדות, או מה שזה לא יהיה, לא הייתי מגיעה למקום שבו, אני בדיוק במקום שבו אני רוצה להיות. לעזור לאנשים, לקדם את עצמי, לעשות דברים בדרך שלי.
וואו! אני חושב שאני...
איזה מאלפת.
קודם כל, את מספרת את זה מהמם.
תודה רבה.
מאוד מספרת את זה יפה, זה ממש כיף להקשיב לך.
איזה כיף, תודה.
כן. וזה גם מאוד מעורר השראה.
תודה.
ואני חושבת ש... אני מקווה וחושבת שמאזינים לנו עכשיו אנשים שחווים את זה.
חד משמעית, בטוח.
שחווים משהו בעקבות המשבר הזה, בעקבות המלחמה הזאת, בעקבות השינויים, בעקבות השגרה. גם השגרת עבודה המוזרה הזאת של לילה אחד תקיפה איראנית ואיזה פחד ואיזה זה, ויום למחרת 8 בבוקר כבר כולם בעבודה.
כן, וכאילו, בתשע כאילו יש לא דיילי. כן. בתשע יש דיילי, כולם ממש, עולים.
שום דבר לא קרה אתמול בלילה.
ממש.
שגרה מטורללת לגמרי. אני חושבת שהאנשים שמאזינים לנו עכשיו, הייתי רוצה בשבילם אולי לשמוע ממך רגע כמה טיפים אפילו, ואיזושהי הכוונה של מה, אם אני נמצאת במקום הזה, אם יש לי את ההתלבטות הזאת, אני בעבודה מאוד טובה, השכר שלי טוב, התנאים שלי טובים, על פניו כזה,
הכל אחלה,
הכל בסדר במלחמה וזה וזה וזה, אבל משהו בי בפנים מרגיש מרוקן.
כן.
מה, איך אני מתחילה? מה, איך אני מניעה את עצמי מפה?
מדהים. אז יש תהליך שאפשר לעשות מן הסתם עם יועצת קריירה, בסדר, שם זה אנשים מתכנסים, אבל אני באמת מאמינה שיש הרבה חקירה עצמית שאפשר לעשות לבד. וזה רגע להתחיל מהמקום שבו, שנייה, אני מבינה מה מציק לי, איפה באמת יושב הפער? האם זה זה שאני עושה משהו שאני לא אוהבת, או שאני בעצם לא מרוויחה מספיק, כמו שאני חושבת שמגיע לי, או לחלופין הנסיעות מתישות אותי, או שנמאסתי לעבוד עם לקוחות, בסדר? זה יכול להיות ניואנס קטן, שאני רוצה לשנות בתפקיד שלי, ואם אני אשנה ארגון או חברה, אני לא אתמודד עם הדברים האלה יותר, ואני בעצם, מה שנקרא, אעלה את ה-well-being שלי, כי אני יותר לא מתמודדת עם משהו שמאוד מאוד לא נעים לי איתו. אבל אם אני נמצאת במקום שבו רגע, מה שאני עושה זה לא באמת אני, משהו לא יושב לי שם עד הסוף, בסדר? יש פה איזושהי חקירה עצמית שאני מאוד מאוד ממליצה להיכנס אליה, וזה רגע להתחיל לחשוב, אם לא הייתה לי מגבלה, בסדר? ואני יודעת שזה נשמע הכי אוטופי בעולם, אבל יש שם כל מיני נגיעות של דברים שאני לא אומרת, לא שם התשובה, אבל יכולה לעזור לנו להבין. אם לא הייתה לי מגבלה של פרנסה, במה הייתי רוצה לעסוק כדי מה שנקרא לעבוד ביום יום שלי? מה הייתי מוכנה לעשות? אולי פתאום אני אגלה שבכלל הייתי רוצה לעבוד עם ילדים. אולי אני אגלה שבכלל הייתי רוצה להדריך אנשים אחרים. ואולי דווקא מתאים לי לשבת עם מספרים כל היום. וואו, אני יושבת על האקסלים שלי, מנהלת את כלכלת המשפחה שלי בצורה פנומנל. אבל אף פעם לא חשבתי שאני יכולה להיות שם. רגע לעשות איזשהו מיפוי, בלי קשר למה קורה איתי היום, בסדר? עכשיו, לטובת דבר כזה, אני ממש אבקש, קחי לך זמן. שבי, לא יודעת מה, בים, באיזה בית קפה, באיזשהו זמן של התכנסות, ותתחיל לשפוך על דף. מה היה בא לך לעשות, בסדר? משם אני שולחת אותך לחקור. האם יש לזה ביקוש? האם יש אנשים שהיום מתפרנסים מלעשות את הדבר הזה? האם יש אנשים שישלמו על זה כסף? מה שאני מציעה זה איזשהו תהליך עבודה של מה אני אוהבת לעשות, במה יש ביקוש, על מה אנשים יסכימו לשלם, ורגע שנייה מתוך הדבר הזה, להתחיל לגלות עולמות. פחות שאני אגלה שיש מישהי שהיא מעבירה הרצאות לארגונים, ואני אגלה שיש מישהו שהוא בכלל מבשל לאנשים, וזה מה שהוא עושה, והוא מתפרנס מזה וכיף לו. ורגע שנייה לגלות את מה שלא נמצא בסביבה שלי, כי הרבה פעמים אני אגלה שהסביבה שלי מאוד דומה לי. אם אני עובדת בארגון מסוים, עם צבע מסוים, אג'נדה מסוימת, רוב האנשים שאני אפגוש, נשים עם אג'נדה דומה. מה קורה כשאני יוצאת החוצה? ואני רואה עוד אנשים, עוד חברות. עוד אולי אנשים שהם לא בהכרח עובדים בחברה מאוד גדולה, כזה. אז רגע איזושהי חקירה פנימה, ועוד משהו שממש אני תמיד אומרת, אני רוצה שתנסו למפות מה הקול שלכם, ומה הקול של הסביבה, ולמה אני מתכוונת. יצא לי שהתקשרה אליי מישהי, תקשיבי, אני אשמח לעזרה שלך, אני רוצה שבעלי יתחיל לעבוד בהייטק. ואז אני אומרת לה, תגידי, שלום, נעים מאוד, ואין בעיה, ומה קורה? בעלך רוצה? תקשיבי, הוא לא בדיוק רוצה, אבל אני אמרתי לו, ואז רגע את מבינה שיש שם שיח, שיש בן זוג אחד שדוחף לאנשהו, והבן זוג שבעצם בשבילו אנחנו אומרים להתכנס, הוא בכלל לא רוצה את זה. אז שנייה רגע להבין מה הקול שלי. או האם יש איזושהי אמירה שאני מסתובבת איתה, כי אבא שלי אמר לי, את חייבת לעשות את הדבר הזה, רק ככה מתפרנסים, בסדר?
חייבת מקצוע.
בדיוק.
אנחנו מכירות את זה טוב, שתינו רוסיות, סובייטיות, כן.
ממש, בדיוק אתמול הייתה לי שיחה כזאת עם אבא שאומר לי, חייבים ללמוד כדי, מה שנקרא, להתפרנס. אמרתי לו, אני מסכימה שצריך שיהיה משהו שאתה יודע לעשות כדי להציע לאנשים. משם, וללכת בהכרח ללמוד, מבלי לעצור ולהבין מה אתה אוהב, מה מדבר אליך, ומה אתה באמת יכול להיות טוב. אנחנו לא טובים בהכל, סורי, אנחנו לא. ואז רגע שנייה מתוך הדבר הזה להבין מה אני יכול לתת לעולם, שם אני אמצא תשובות.
אני אוהבת את השינוי גישה הזה, שהוא לא מאוד יבש ובוטה של...
צריך אז עושים.
צריך, מקצוע, פרנסה.
כן, זה, דרך אגב, אנחנו רואים איזשהו שינוי, הרבה אנשים שבאים לייעוץ קריירה.
במלחמה?
גם במלחמה, גם במלחמה, את רואה אנשים שהם פחות הולכים עם ה... טוב, עד היום חשבתי שצריך ללכת בדרך X, אבל בוער בה השינוי, ואני אנסה לראות אולי אני יכול לעשות מה כיף, אולי אני יכול שנייה לעשות... קורס מסוים כדי להגיע לאנשהו, אולי אני יכול לדבר עם אנשים, או לעשות יוזמה משלי, בסדר? התנדבות מסוימת, שמתוכה יכול להיוולד מיזם מטורף, כזה.
כן, זה ממש מתחבר למה שאמרת קודם, לצמיחה פוסט-טראומטית, כי זה ממש איזשהו תהליך של ריפוי עצמי.
ממש.
איך אני מרפאת את עצמי, הפודקאסט הזה הוא הריפוי העצמי שלי, איך אני מרפאת את עצמי ממה שחוויתי, ממה שהרגשתי, ממה שקורה פה, כאילו מכל יום ויום פה. אז גם ללכת לקחת קורס, בין אם תבחר לעסוק בו אחר כך או סתם רגע, לנקות את הראש וכמה שעות בשבוע להתעסק במשהו אחר שממלא את הנפש, זה ממש ממש ריפוי.
ממש. אני יכולה גם להגיד לך ורד אם אני יכולה שנייה להתייחס ברמות הכי אישיות, יש משהו בזה שאתה עושה משהו חדש ורגע יוצא איתו לעולם. זאת אומרת, את מחליטה שאת עושה שינוי קריירה, או את מחליטה שיש לך מיזם, או אני מחליטה שאני עצמאית ויש לי שירותים שאני מציעה, זה משהו שיכול להיות מאוד מפחיד. בסדר? מה יגידו עליי? מה, פתאום אני עושה שינוי? פתאום אני... ומאיפה אני בכלל מעזה? איך אני מעזה עכשיו? כולם באיזשהו קושי, כי כולנו חווינו את זה, בסדר? זה לא פסח מעל אף אחד. כולם בטראומה, כולם באבל. איך אני עכשיו פתאום פרסמת בסטורי? הנה, תראו את השינוי קריירה שלי. אבל אנשים עושים את זה. ובסוף, אף אחד לא היה רוצה שאנחנו נמשיך לשקוע, שאנחנו לא נתקדם, או שאנחנו לא נחיה פה חיים טובים. אם בוער בך איזשהו רצון, אם בוער בך איזשהו צורך או חלום, תקשימי אותו. יש לנו זכות להיות פה חיים, ומותר לנו רגע להגשים את מה שאנחנו רוצים, או... להמשיך לחיות בקיצור.
זה נורא יפה.
תודה. אני באמת מאמינה בזה. באמת.
אני ממש מסכימה איתך. לפני שפרסמתי את הפודקאסט, אז היה איזה חודש שכבר היו לי את כל הפרקים, כאילו לא את כל הפרקים, אני יודעת כזה כמה פרקים מוקלטים, בנק כזה, וכבר הכנתי את הפוסט של, את יודעת, היציאה הזאת מהארון, של כן, ההשקה, של יש לי פודקאסט, ולא הייתי מסוגלת להעלות את זה. זה היה בדראפט, אני לא יודעת, זה כמה שבועות.
כי מה? מה חשבת?
כי כל הזמן אמרתי, רגע, ומה יחשבו? ואני גם, דיברנו על זה קודם, לפני שהתחלנו להקליט, אבל היה לי כל הזמן כזה, רגע, אבל הסאונד טוב, אבל רגע, הצילום טוב, כאילו...
זה מספיק טוב, אני מספיק טובה, יש לי מה להביא, יש לי ערך.
בדיוק, בדיוק.
יש לך מה להביא, לכולם יש מה להביא.
לגמרי, לגמרי. אז היה לי נורא מפחיד לעשות את הדבר הזה, ואני חושבת שדווקא כשהתחלתי לשחרר גם מהביקורת העצמית, לאו דווקא מהביקורת של הסביבה אפילו, גם מהביקורת העצמית, אבל גם את קצת, לא רוצה להגיד זה, אבל את לשים על כולם.
והלכת איתי, זה
כן,
החלום שלי.
כן, ולעשות מה שאני
אני
רוצה.
אני הלכתי, לא פגעתי באף אחד, לא רצחתי, לא אנסתי, לא גנבתי, נכון?
נכון.
אז שנייה רגע, הכל טוב, בואו נבין שנייה.
נכון.
מותר לנו להגשים.
ואני אגיד לך, יותר מזה, לנו. התגובות היו מדהימות.
ברור.
והתגובות היו מדהימות.
ברור.
כן.
כי זה רק להעז, זה רק להעז, טוב, אני יוצאת נכון. שנייה מהדבר הזה, ואנשים שמחים, אנשים מפרגנים, בעצם הרבה פעמים אנחנו פוחדים, נורא רגע, אולי זה יהיה מביך, אולי זה יהיה לא נעים, ואז פתאום את מגלה שאת בכלל מעוררת השראה. איזה כיף זה,
ממש,
איזה זכות.
ממש.
ותחשבי שכל אחד, זה כמו דמקה של לעורר השראה, בסדר? אחד מעיז, מוציא משהו החוצה, נותן ביטחון לשני, הוא אומר, טוב, אם היא יכולה, גם אני יכולה, יאללה. ואנחנו בעצם חיים איזושהי חוויה של הגשמה, של מותר לנו לעשות דברים, לא צמצום, הרחבה, לחיות, כזה.
נכון. זה באמת מטורף, גם כי אני חושבת, כאילו, אני שתפת אחרי רגע בזה, שפתאום את יודעת, אנשים התחילו להתייעץ איתי על פודקאסטים. אנשים פנו אליי לתשעת כזה, כאילו אם אני התחלתי להתגלגל ולחפש אנשים ומעגלים ותגיד תשיגו לי טעו ותשיגו לי טעו, פתאום התחילו להגיע אליי פניות שאנשים רוצים להגיע לפודקאסט ואמרתי, וואו,
זה קורה.
זה קורה, זה אשכרה קורה.
עשייה שלי רוק אמת,
אלפי הזנות, כן, אלפי הזנות בכל העולם, זה כאילו מה, איך, 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 איך.
מדהימה, איזה כיף.
וואו, כן, אז אני נורא מתחברת למה שאת אומרת.
ואחרי שגם כשהיו פניות, היה איזשהו קול קטן שאמר, אבל למרות זאת, אנחנו במלחמה, אולי זה לא מתאים, אולי אני לא יכולה לפרוח עד הסוף. או שהצלחת, יכול להיות שגם לא, ותגידי לי, תקשיבי, הצלחתי להתגבר על זה לגמרי. כי לי לקח זמן לנטרל את הרעשים האלה.
תראי, אני יכולה להגיד לך שעשיתי הפסקה ארוכה בפודקאסט, היו לי מלא רעשים, כי הייתה לי גם תקופת מילואים ארוכה, רציפה, ועוד הרבה מילואים אחר כך, ועד היום, ואת ההקלטה הקודמת של הפרק אנחנו ביטלנו, כי הוקפצתי
כן.
מהיום למחר, וכזה הרגשתי שכבר יש לי יותר מדי להכיל, וגם הפרקים, את יודעת, לשמוע את הסיפור האישי של כל אחד, והיו פרקים, את יודעת, יש פרקים שהם יותר כלילים, ופרקים שהם יותר צוללים לסיפורים אישיים, וזה מאוד מאוד קשה לשמוע ולהכיל את הדבר הזה, והרגשתי שאני כבר, כאילו, אני לא יכולה יותר, ממש. וביוני טסתי לאיזושהי משלחת, ובעצם כזה עלה הפרק האחרון שהספקתי להקליט לפני, ומשם פשוט לא הצלחתי לחזור. עכשיו, מצד אחד כל הזמן כזה ישב עליי, אבל זה פודקאסט, פודקאסט צריך להיות רציף, אני חייבת להמשיך, זה, וגם הייתי בסי, הייתי בפיק מטורף של מלא האזנות, ומלא פידבקים, ומלא זה, ופניות, ולא הצלחתי, ואמרתי, טוב, כאילו, זה הפודקאסט שלי.
אני אעשה מה שבא לי.
סורי, אבל זה הפודקאסט שלי, אני מקשיבה לעצמי עכשיו, וכדי שהפודקאסט יהיה סבבה, ואני לא יושב פה, את יודעת, באפס אנרגיות, ועשה אותו בכוח, אז אני מעדיפה, כאילו, לקחת את האוויר שאני צריכה.
מדהימה.
כן, אבל דווקא אצלי זה הפוך, כאילו, הפודקאסט שלי היה ריפוי מהמלחמה, ואני חושבת שהזכות הכי גדולה שלי פה, זה שאני נוגעת במלחמה. כאילו, תיאת, עובר הזמן.
כן.
ושוכחים.
נכון.
ואני לא רוצה לשכוח. אז אני שמחה שיש לי את הזכות, למרות שקשה לי, אמרתי לך עוד בתחילת הפרק, את זוכרת? קשה לי לשאול את מה עשית בשבילו באוקטובר, כי השאלה הזאת כבר...
כן.
חונקת אותי,
ברור.
הסיפורים, אבל אני שמחה שיש לי את הזכות לשאול כל בן אדם שמגיע לפה איפה תפס אותך בוקר השביעי באוקטובר, ולהמשיך לדבר על היום הזה ולחקוק אותו.
מדהימה. תודה לך.
את מדהימה,
תודה
עלייך.
תודה לך על הזכות, באמת.
את מדהימה. טוב, מלא דיבורים. אני מחזירה אותנו רגע, ונתחיל לנו להתכנס רגע למסר שלך. בא לי לדעת... כמה פניות כאלה קיבלת של אנשים שרגע, את יודעת, זה לא מספר מדויק עכשיו, אבל רגע, אם יש איזושהי עלייה או לא יודעת, בתחושות שלך, של אנשים שבעקבות המלחמה בהכרח, רק בעקבות המלחמה, הבינו שהם חייבים שינוי כיוון.
מאמן. שאלה מצוינת. אז אני לא יודעת להגיד בדיוק מספר, בסדר? אבל אני כן יכולה להגיד שאני רואה את זה. אני ממש רואה, תקשיבי, אני כבר הרבה זמן במקום ש, ובעקבות השבעה באוקטובר ש, אתה ממש רואה את
האמירה הזאת. זאת אומרת, אנשים ממש אומרים את זה.
בטח, זה לא משהו שהוא מוסתר, זה גם לא בושה. זה מקום שבו זאת איזושהי עובדה. עברנו כולנו איזושהי טלטלה, איזשהו שינוי. אני נמצאת במקום אחר בחיים שלי, אני רוצה דברים אחרים עבורי. את יכולה לראות את זה מהצד השני, הרבה אנשים שפתאום טסים לחול, עושים דברים אחרת. שנייה רגע, אנשים רוצים דברים חדשים, ומהמקום הזה רוצים גם שינוי קריירה, רוצים דברים אחרים לעצמם, רוצים לצמוח, רוצים משהו חדש, בסדר? לא סתם רואים, דרך אגב, תמיד אחרי מלחמה, בייבי בום, בסדר? אפרופו בייבי בום.
נכון.
יש צמיחה. בסדר? אנשים רוצים, אוקיי, יש את יצר החיים, ואני שנייה, מה אני עושה עם עצמי? אז, כן. אז זה קורה, וכן, ואת רואה בעקבות המלחמה, אנשים עושים שינויים, והם לגמרי מגיעים לייעוצי קריירה, שנייה, רגע, כדי, מה שנקרא, בוא נמקסם את העתיד שלי. יכול להיות לי לא טוב, יכול להיות שאני לא אהיה פה. אז כל הזמן שאני פה, בוא נעשה את זה מדהים.
והשינויים האלה שהגיעו בעקבות המלחמה שאת חווית, אצל הלקוחות שלך, זה הגיע יותר למקום של אני רוצה ללכת עם הלב שלי? זאת אומרת, היה איזשהו ויתור במרכאות על הכסף? כאילו יותר רגע למלא צורך או יותר להתפרנס טוב?
שאלה מדהימה, כי בשנים קודמות היית יכולה לראות אנשים שרצו למקסם את השכר, אבל לא בהכרח רק לפי השכר, כי כן רוצים ללכת עם הלב. בסדר, היום זה שילוב של שניהם, כי המלחמה מאוד מאוד הכניס אותנו למקום של רגע, יש עניין של הביטחון, הביטחון הכלכלי, השנייה, פרנסה, מה יהיה איתנו, אז ממש כאילו את רואה, זה לא הולך בנפרד, בסדר? זה הולך, אני רוצה להקשים את עצמי לצד זה, שאני שמה במשוואה את החשיבות של להתפרנס.
טוב, זה הגיוני, אי אפשר כאילו גם,
אבל
זה לפעמים, הולך להחמיר
נכון,
גם.
נכון, נכון.
הנטל הזה, כן.
את יכולה, כאילו, היית יכולה לראות בשנים קודמות, שבאמת, נגיד, אנשים עשו שינויים, והיו מגיעות נשים, נגיד, להכשרות מסוימת, שהיו אומרות, אני יורדת מהשכר שהייתי, אני מפינה, אבל אני רוצה רגע ללכת עם מה שבאמת אני רציתי לעשות. והיום, ככל שאני פגשת את זה, אחד הדברים שאנשים רוצים, אני רוצה לשפר את השכר שלי. קשה, באמת קשה, יש איזושהי התמודדות.
כן, ברור.
כן.
שאלה שלא תכננתי לשאול אותך, אבל פתאום היא עלתה לי בראש.
כן.
גם לא כזה, לא יצא לנו לדבר על זה לפני. יצא לך להתעכל באנשים שפנו אלייך ואמרו לך, אני רוצה משרה שאני אוכל לשלב איתה רילוקיישן?
בטח.
אשכרה.
כן.
אני שואלת, כי אני לאחרונה שומעת את זה המון.
אז כן. אז אני אספר.
אז זאת גם מגמה עולה.
את יכולה לראות, א', יש כל מיני קבוצות באמת רילוקיישן שאני יותר חיות ובועטות, ואנחנו כן, אנחנו רואים שיש אנשים שמתכננים שינויים. רגע, לעבור לחול, שנייה, לעשות איזשהו שינוי מקצועי לצד איזשהו שינוי, רגע, באיפה הם יגורו ואיך יראו המשך החיים שלהם. והגיע להם מישהו שביקש לעשות איזשהו תהליך, הכנה, כדי שהוא יוכל למצוא משרות בחול, באירופה, בסדר? יש לו את האפשרות הזאת עם דרכון אירופאי, והוא באמת ככה, בעקבות המלחמה, וקצת גם דברים שהיו לפני, הגיע לאיזשהו מקום של אני רוצה לעשות איזשהו שינוי, ואת רואה אנשים שעושים את זה, את רואה שזה יותר קל לאנשים, שלמשל יש להם אולי משפחה, אולי חברים שכבר עשו את זה, אולי יש להם דרכון, או שהם יכולים לקבל ויזת עבודה בקלות, כי יש להם איזשהו תפקיד מאוד מאוד נחשק ב, לא יודעת מה, קנדה, ארצות הברית, כזה. זה תהליך, זה פרוצדורה, זה לא כל בן אדם שיגיע היום ויגיד, אני רוצה רילוקיישן, יעשה את זה, או הוא יוכל לעשות את זה, אבל את רואה אנשים שעושים את זה.
וואו.
כן, ובקבוצות האלה של הרילוקיישן, את רואה שיש יותר שיח סביב באמת שאילתות שעולות לנשים, שנאמרות, וואו, אני פוחדת לגדל פה את הילדים שלי, או אני פוחד לעשות איזשהו שינוי, אבל מה אני אעשה? קשה לחיות פה, המלחמה, וכל העדוות אחריה, זאת אומרת. עכשיו, אני לא אומרת את זה כאיזושהי עובדה מוגמרת, אבל אני כן הייתי חשופה לדברים האלה, ויש בזה גם איזשהו צער של... את יודעת, היינו רוצים שזה יהיה מקום שבו לא עוזבים, לא הולכים ממנו.
נכון.
לא יהיו חיים טובים יותר במקום אחר.
נכון.
כן.
זהו, אני נורא חלוקה, בגלל שאני שומעת כל כך הרבה על רילוקיישן, באמת, אני שומעת על זה המון לאחרונה, בכל מקום. בעבודה לפני שסיימתי את התפקיד הזה, במילואים, ברחוב, באנשים שאני פוגשת, חברים, בכל מקום אני פתאום שומעת יותר ויותר קולות שמחפשים לעזוב פה. נכון. גם אם זה לא לכל החיים, אז לכמה, נכון. לכמה שנים הקרובות.
נכון.
והתלבטתי, אמרתי, רגע, אולי אני אעשה פרק על רילוקיישן, שעדיין לא ויתרתי על הרעיון הזה לגמרי, אבל כאילו גם יש בי איזה מחלוקת פנימית כזאת של רגע, כאילו אותך. לשים את זה בפרונט או לא לשים את זה בפרונט. ואני מודה שגם לי, פעם ראשונה, אני תופסת מעצמי באמת פטריוטית מקסימום, ואם לא הייתי חיונית כאן במילואים למלחמה הזו, אז כנראה שהייתי הרבה יותר בחול בתקופה האחרונה, אבל אני גם פתאום היו לי רגעים של כאילו, וואו, אני לא רוצה לגור ככה, אני לא רוצה לחיות ככה.
אני לא רוצה לפחד ככה.
אני לא רוצה לפחד ככה.
ממש. אני חוויתי את זה בתחילת המלחמה. היו לי כמה שבועות שממש פחדתי יוצאת מהבית, כי בשבילי היה מאוד מאוד מוחשי להיות קרובה לשבעה באוקטובר, ואמרתי לבעלי, אני רוצה לעזוב, אני לא גרה פה, אני לא מגדלת פה את הילדה שלי, אני לא נשארת פה. ואז רגע, ככל שרגע ירדה חרדה, בסדר?
נכון.
ירדה איזושהי המצוקה מאוד 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 חזקה הזאת של שנייה, כאילו אין לי ביטחון, אני לא יכולה לצאת. פתאום רגע, שנייה התמונה התבהרה, ושנייה גם יש איזושהי הבנה, אוקיי, אני אלך ולאן אני אלך? ואם אני אהיה מוגנת שם, הרגע חווינו את מה שקרה בהולנד.
נכון,
בסדר?
נכון.
אנחנו לא יודעים איפה אנחנו יכולים להיות בטוחים, רק בעצם היותנו יהודים.
נכון.
זה עניין, זה עניין. עניין. ועכשיו ברמה המאוד מיידית, בסדר, יש את המלחמה, ורגע איך אני גדל פה ילדים. אבל גם מלחמה, כמו כל מלחמות ישראל, כמו כל מה שעברנו פה, היא תעבור, יהיו את העדוות שלה. לא יהיה פה פתאום, את יודעת מה שנקרא, זהו, אנחנו בשוויץ. לא זה. אבל זה יעבור, ויהיה פה גם טוב יותר. לפחות אני
זה יעבור, זה יסתיים בניצחון, ובחזרה של כולם הביתה.
ממש. ולפחות בזה אני בוחרת לאחז ולהאמין, ושוב, גם אם יש אנשים שמרגשים שהם לא יכולים לעשות את מה שקורה פה, שהם לא רוצים, גם זה לג'יט. מותר לנו לבחור מה שבא לנו, ומותר לנו רגע לחיות את החיים כמו שאנחנו רוצים, ומה שיעשה לנו טוב, וללכת רגע עם מה שנקרא, עם הלב הכי אמיתי.
הלוואי שאחרי המלחמה הזאת, לא נפחד מכלום יותר כאן.
וואו, זה
חלום. נחיה פה מקסימום ביטחון.
זה חלום. שאני לא אפחד בדרך חזרה הביתה. זה בבסיס של הבסיס, ביום יום ויותר מזה.
לגמרי. טוב, אז לקראת סיום,
yes.
עוד שאלה ככה שאני שואלת כל מי שמגיע להתארח פה בפודקאסט. מה המסר שלך? המסר לא חייב להיות קשור דווקא לתעסוקה וקריירה וזה. מה שבא לך?
אז המסר שלי, בחוויית חיים שלי, זה שגם אם לא הכל מסתדר עכשיו, גם אם התמונה לא ברורה, תמשיכו עם הדרך שלכם. אני המשכתי עם הדרך שלי, וכל הזמן חיפשתי אותה, ולא הייתי עד הסוף בשום דבר, עד היום שבו זה יסתדר. ולפעמים כשאנחנו מסתכלים אחורה, אנחנו רואים איך כל הנקודות התחברו, להיות בדיוק במקום שבו אנחנו צריכים להיות. זה מנאום מאוד מאוד מפורסם של סטיב ג'ובס. יצא לי הכי קופה ראשית עכשיו, בסדר? אבל שנייה רגע, באמת לפעמים לא הכל ברור, ואנחנו לא יודעים איך זה יתחבר ואיך בסוף יהיה טוב, אבל תמשיכו. בא לך לעשות משהו? לכי עליו, תנסי. מקסימום משם תגלי פנייה ימינה שתסתדר לך, או מקסימום תכירי מישהי שתחבר אותך למשהו מדהים ויעשה לך טוב. רק לא לעצור, רק לא להסתפק בטוב, יאללה, זה מה שיש. לא, זה לא מה יש. את יכולה ליצור, את יכולה לעשות לעצמך חיים טובים יותר.
כפרה עלייך, את מהממת.
יואה, את מהממת.
אני אגיד בהקשר של קופה ראשית, שכל הפרק, כל פעם שאמרנו קריירה, עלה לי לראש המערכון של הפרלמנט, עם שאולי, שיש לו, אני לא יודעת אם את מכירה, אבל שיש לו את ה... הוא לוקח את הלימוזינה, והוא מתחיל לזה, והוא מדבר על הקריירה שלו, וסוף סוף יש לו קריירה.
כן,
כל פעם זה עלה לי לראש, כאילו התאפקתי, התאפקתי לא להגיד על זה כלום, לא לשלוף משם איזה ציטוט.
תוסיף אותו,
זה זכויות יוצרים, אני לא נכנס לזה.
ממש, אוקיי, אוקיי.
טוב, קודם כל תודה ענקית.
תודה לך, באמת.
תודה שעשית את כל הדרך לכאן, למרות שהיא קצת מפחידה.
היה שווה כל רגע. היה לי מדהים איתך.
גם לי.
את מהממת.
את מהממת בעצמך. ואני חושבת שדיברת כל כך לעניין, באמת, כאילו נגעת פה בכל כך הרבה נקודות, ואיכשהו הצלחת לגעת בהכל, ועדיין שזה יהיה ברור, ועדיין בזמן קצר,
זאת העבודה שלי דרך אגב.
נכון, אולי זה הקלף שלך.
ממש.
אבל ממש ממש תודה שהגעת, שהקדשת זמן להיות כאן. ואני לא מאמינה, כאילו, אני לא מאמינה שעברה שנה וקצת מהמלחמה, ואני עדיין חוזרת על המשפט הזה. אני באמת לא מאמינה. נשבעת לך ביקר לי.
וואו.
אני לא הרגשתי ככה, אבל אני לא מאמינה שאני הולכת לחזור על המשפט הזה. אנחנו נסיים כאן כל פרק עד שזה יקרה. בתפילה גדולה לחזרה של כל החטופים והחטופות הביתה, כמה שיותר מהר.
אמן.
של כל החיילים והחיילות בסדיר ובמילואים ובכל הגזרות.
אמן.
בכל הגזרות, הביתה, מהר.
ישוב.
בשלום, לשלום.
לשלום.
יאללה, די, די. שנחיה פה כבר. שפשוט נחיה עם אוויר בריאות.
ממש.
תודה, מתוקה שלי, ותודה לכל מי שהזין לנו.
אוי.
דורית וולפסון.
תודה.